שנזכה בנחמת ציון ובבניין ירושלים. ישנו דבר מאוד מעניין שקשור ליום, ועל פניו זה נראה דבר אולי משני, אולי אפילו לא נוהגים כך, אבל מאוד מאוד מעניין ומאוד משמעותי לכולנו. בשולחן ערוך, בהלכות תשעה באב, בסימן תו קנ"ט בסעיף י' נפסק בדברי הרמ"א, והולכים על הכברות מיד שהולכים מבית הכנסת. זאת אומרת, גומרים את הקינות סמוך לחצות, ואז הולכים לבית הכברות. כותב הזה המשנה ברורה, מדוע הולכים בתשעה באב לבית הכברות? שיבקשו עלינו רחמים. ועד כדי כך, זאת אומרת, מביא הסבר נוסף, ואם אין קברי ישראל בסביבה, ילכו לבית קברות של גויים, להראות שאנו נחשבים כמתים. ההסבר השני, אני מבין מאוד, תשעה באב, היום העצוב ביותר לנו כלל ישראל, אז הליכה לבית הקברות בעצם גורמת לנו שפלות, ענווה, התבטלות לבורא עולם. אבל הסיבה העיקרית שהולכים לבית קברות של עם ישראל, של יהודים, למה? שיבקשו עלינו רחמים. וזה מאוד מעניין. מדוע זה נאמר דווקא בהקשר לתשעה באב? למה זה לא נאמר בהקשר לשאר עצמות? שישני עפר יבקשו עלינו רחמים. הרי כל עניינה של תענית זה לעורר רחמים, להראות לבורא עולם שאנחנו בעצם מבינים מה עלינו לעשות ונשתדל לעשות את זה יותר טוב. אז אם ישני עפר מעוררים עלינו רחמים, אז זה טוב הרי לכל התעניות. מדוע זה נאמר רק בהקשר לתשעה באב? דבר נוסף, מאוד מעניין, הגמרא במסכת קידושין, בדף למד א' עמוד ב' מספרת על רבי אבאו, שבנו קראו לו אבימי. בנו של רבי אבאו, אבימי, היו לו 5 ילדים. כולם הגיעו להוראה, כולם היו תלמידי חכמים, וכל פעם שרבי אבאו בא לבקר את בנו, אבימי, והוא דפק בדלת, אז הבן, רבי אבימי, אמר לו, רגע, 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 וברום גילו, כי הבנים שלו כבר הגיעו להוראה, זאת אומרת, הם מבוגרים, הוא רץ לפתוח את הדלת לאבא שלו. ולא נתן לילדים אף פעם לפתוח את הדלת לסבא. הוא רצה לקיים את המצווה, בבחינת מצווה בו יותר מבשלוחו. יום אחד מספרת הגמרא, מגיע אבא רבי אבאו, נכנס הביתה, בטח היה ביום קיץ, והוא אומר לבנו אבימי, אפשר לקבל כוס מים? הבן כמובן מיד רץ להביא כוס מים, הבן הוא כבר מבוגר מאוד, הסבא עוד יותר, ועד שהוא מגיע אליו עם כוס המים, רבי אבאו ככה נרדם על הכיסא. נרדם על הכיסא, או על הספה איפה שהוא ישב, ואבימי ממתין, מחכה, עד שאבא יתעורר עם הכוס מים ביד. ומפרשי הגמרא אומרים, זה לקח כמה שעות. הוא עומד, מחזיק את הכוס מים ביד, שברגע שאבא יתעורר, מיד הוא יוכל להעביר לו את כוס המים. מסיימת הגמרא ואומרת, באותה זמן, באותם שעות, שהבן, רבי אבימי ממתין לאבא שיתעורר, הוא הבין פשט בפסוק בתהילים, בתהילים, מזמור עין תת, נאמר כך, מזמור לאסף, באו גויים נחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את תבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בסך חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובל, מדובר פה על חורבן הבית. אלה פסוקים שהגמרא במסכת גיטין מציינת לנבורזדן, רב הטבחים שהרג על דמו של זכריה בן אבקולוס, הרג שם מאות אלפים ורבבות, לא זכריה, על הבן שלי הוא ידע, הרג שם זכרים ואלפים, והאדם הזה עליו נאמר שפכו דמם כמה יסבות ירושלים ואין קובל. אז הוא הבין באותם שעות שהוא ממתין שאבא יתעורר וייתן לו את הכוס מים, הוא הבין פשט בפסוק, כי מה היה קשה לו? כזה מזמור שמדבר על שואת ירושלים, מדבר על חורבנה של ארץ ישראל, מה זה מזמור לאסף? מזמור לאסף, בא גויים נחלתך, קינה לאסף. אלא הוא הבין שבסופו של דבר, אחרי הכל, עם כל הטרגדיות הנוראות, בורא עולם קילה חמתו בעצים ואבנים, והשיב אותנו עם ישראל לנצח. אז שאלתנו השנייה היא, זה מאוד מעניין, מה ראו חז"ל ללמד אותנו ולספר לנו שרבי אבאו, רבי אבימי הבין פשט במזמור רק בשעה שהוא עומד ליד אבא וממתין לתת לו את הכוס מים לשתות כפי שאבא ביקש. על פניו, מה זה משנה איפה הוא הגיע להבנה הזו? לא, לא. אם חז"ל מציינים, זאת אומרת שקיים קשר בין הבנת הפסוק, מזמור לאסף בא ובאים נחנתך. למה כתוב מזמור? למה לא כתוב קינה לאסף? בהקשר לכך שרבי אבימי ממתין לאבא, רבי אבאו לתת לו את הכוס מים. מה הקשר ביניהם? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בכל התורה כולה, אנחנו מוצאים שיחה אחת בלבד, שמתנהלת בין רבקה ליצחק. הם דיברו הרבה, הרבה מאוד הם דיברו. רבקה אוהבת את יצחק, את יעקב בנה, יצחק אוהבת את עשיו בנו, היה הרבה על מה לדבר. אבל שיחה אחת, פסוק אחד בתורה, נשאר לנו לדורות. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה בבנות חטא, כאלה בבנות הארץ, למה לי חיים? היא אומרת ליצחק, בעלי היקר, אם יעקב מתחתן עם אחת מבנות הארץ, מבחינתי חיי הסתיימו. אין לזה שום משמעות. שומע את זה יצחק, מצווה את יעקב בנו ללכת לפדן ערב למצוא לו שם אישה. המעניין הוא בחומשים וגם בתורה, כשרבקה אומרת, קצתי בחיי, האות קוף היא קטנה. ולעולם בחזל, כשיש אות קטנה או אות גדולה, חזל שואלים, מה הסיבה לשינוי? מה האות הקטנה או הגדולה בא ללמד אותנו? והנה, אומרים לנו חז"ל, רבותינו הראשונים, בעל הטורים כותב, על המקום, בפרשת תולדות, קצתי בחיי קוף קטנה, שראתה שעתיד מי עשיו להחריב הבית שגובעו מהעמה. פשוט, עשיו, זרו, הולך לגמד את הבית, לשטח אותו לגובה הקרקע, להחריב אותו. לכן האות היא קטנה. ושאלתנו השלישית היא, אני לא מבין, יש פה שיחה רצינית בין אמא ואבא, מאחד יעקב ימצא את זיווגו, מבנות כנען או מפדן ארם. איך עשיו פתאום נכנס לשיחה הזו? מי דיבר עליו? מי הזכיר אותו? האות קוף היא קטנה, ולמה היא קטנה? כדי לומר לנו שעתיד עשיו להחריב את הבית שגובעו מהעמה. מי דיבר עליו? מי הזכיר אותו? איך הוא נכנס פה? אלה השאלות. ונראה עכשיו בעיצומו של יום תשעה באב, עוד מעט הולכים לקראת המנחה, עוד כמה שעות אפילו לנעילת בסייעתא דשמיא, לנעילת הימים המיצרים האלה, ואיך אנחנו לוקחים איתנו מהימים האלה עוד איזשהו היבט, שפשוט הולך ליצור מהפך, הולך ליצור שידוג אדיר בכל גאולתנו עם ישראל, כציבור וכיחיד. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה היא מדוע, בתשעה באב נפסק בשולחן ערוך בדברי הרמ"א, שלקראת חצות, אחרי שגמרים את הקינות, או אחר כך, יוצאים לבתי הקברות, להתפלל כדי לעורר שזכות ישני עפר, יתפללו עבורנו, יזכירו אותנו. מדוע זה נאמר דווקא בתשעה באב? מדוע זה לא נאמר בשאר התניות? רק בתשעה באב שיבקשו עלינו רחמים. שאלה נוספת, שרבי אבימי מחכה, שאבא יתעורר, רבי אבאו, עם כוס מים ביד, זה יכול להיות כל רגע, לכן הוא ממתין שם שעות, כי אבא באמת נרדם, אז פתאום נופלת לו הבנה בפסוק, מזמור לאסף, באו גויים נחלתך, תימו את החלקות שלך. למה לא קינה לאסף? כי בו עולם חילה חמתו על עצים ואבנים. מה ראו חזה לחבר את זה דווקא בהמתנה, לתת לאבא את הכוס מים? בשאלה השלישית, שרבקה אומרת ליעקב, קצתי בחיי, אם יעקב מתחתן עם אחת מבנות הארץ, האות קוף היא קטנה. ולמה היא קטנה? כי עתיד עשיו להחריב את בית המקדש. מי דיבר פה על עשיו? איך הוא מתחבר לכאן? אז נראה פה דבר באמת שמעורר מאוד, עוצמתי מאוד לנו ליום יום שלנו. רבקה אומרת ליעקב, בנה, בני היקר, תקשיב לי טוב, אתה עכשיו הולך לעשות דבר שבחיים לא עשית. אתה הולך לשקר את אבא שלך. אתה הולך להגיד לו, אבא, הוא שאל אותך מי אתה? תגיד לו, אבא, אני אשא בחורך. ואם אתה שאל אותי, למה לשקר את אבא? מה זאת אומרת למה לשקר? אני אמא שלך. התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. אתה צריך לשמוע בקולה של אמא. אמא, אומר יעקב לרבקה, נכון, כתוב שאני צריך לשמוע בקולך, אבל באותה תורה כתוב גם כן שאסור לי לשקר. אז איך את שולחת אותי? היא אומרת לו, אני אומרת את זה לך בנבואה. ונביא יכול להורות לנו כהוראת שעה לעבור על מצווה ממצוות התורה. וכך אומר מילה במילה אור החיים הקדוש. שמע בקולי, פירוש, אגם שיש בדברים גניבת דעת, עם כל זה יש לך לשמוע בקולי. מלבד חיוב מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה, וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעו. ולזה אמרה, שמע בקולי. וכבר כתבנו שיצטדק נביא באומרו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. נביא יכול לתת לנו כהוראת שעה לעבור על מצווה ממצוות התורה. ולכן אומרת אמא, רבקה ליעקב, כן, לך תשקר את אבא ותיקח את הברכות. והוא עושה את זה. והוא מבין שהוא לא יכול להישאר בבית הרבה זמן. והוא מקבל את ההוראה גם מאבא, ללכת לפדן הרם, ובדרכו לשם למצוא את זיווגו. בהוראות שהוא קיבל, כדי לדעת איפה בני המשפחה, משפחת לבן, בתואל, גרים, הדרך הכי נוחה, ליד הבאר, שם כולם מגיעים, אפשר לגשת, לשאול, אתם מכירים? ואז מה קורה? שימו לב לפסוקים הבאים, הוא עומד ליד הבאר, מתענים על המשפחה, מתחילים להסביר לו שם, רואים איפה הם גרים, מי הם? עודנו מדבר עמם, ורחל בא עם הצון אשר לאבי הקירואי. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן, אחי אמו. ואת צון לבן, פעם שנייה, אחי אמו. והיגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש את צון לבן, אחי אמו. שלוש פעמים. בפסוק אחד, נאמר שלבן הוא אח של אמא. בתורה אין אות מיותרת, אין תג מיותר. למה זה מופיע שלוש פעמים? אומר על כך רבינו בחיי. יעקב אבינו לא האמין בחייו שהוא יעזוב את ארץ ישראל. לא האמין שהוא ישקר את אבא. זה קרה לו כי הוא שמע בקולה של אמא ובקולו של אבא. ולכן, מרגע זה, מה שהוא רואה מול העיניים שלו, זה את אמא ואת אבא. כל דבר שקשור לאמא ואבא בצורה ישירה או עקיפה, אומר יעקב, אני שם. והנה הוא רואה את רחל. מי זאת רחל? בת לבן. מי זה לבן? אח של אמא. זאת אומרת, יש פה קשר לכיבוד אם. לאמא שלי, אני עוזר לה. הוא לא בא להרשים אותה כמה הוא חזק? הוא יכול לגלול לבד אבן מעל פי הבאר? אולי זה יעזור לו לשידוך? ממש לא. רק כדי לכבד את אמא. זו הסיבה היחידה. וכך אומר רבינו בחיי. ולא היה משקה צונו של לבן כי בשביל שהיה אחי אמו. ולכן הוא מציין, לא לכבוד, לבן עשה רק לכבוד אמו בשביל שהיה אחי אמו, ולכן זה כתוב שלוש פעמים. וכאן בעצם המקום לשאול, למה אנחנו צריכים לכבד הורים? אתם מסתכלים עליי או תוהים, מה? למה צריך לכבד הורים? איזו שאלה זאת. כמה שנכבד אותם, זה טיפה מן הים, ממה שהם עושים עבורנו, בגלוי ובסתר, ביודעים או בלא יודעים. איזו שאלה הזאת? התשובה היא, כי כשהגענו למראה וקיבלנו שם מקצת מצוות חדשות, בין המצוות אומרת הגמרא בסנהדרין, הייתה המצווה בדפנות זין, היה המצווה של כיבוד הורים. שם שם לו חוק ומשפט, תניה, עשר מצוות נצטוו ישראל במראה. שבע שקיבלו עליהם, הוסיפו דינים חדשים שלא היו, שבת וכיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם? זה דבר מולד. פעם ראשונה קיבלנו מצווה כיבוד אב ואם? מה, 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 מה פירוש הדבר? אומר לנו רב צדוק הכהן, אומר החתם סופר, אומרים מהר"ל ועוד אחרים, האמת היא, אין סיבה לכבד הורים. לא להיבהל, אין סיבה לכבד הורים. למה? כי הרי גמרא אומרת במסכת ברכות שכולם מכירים, שלוש שנים חלקו שמאי והלל, בית שמאי ובית הלל, אם טוב לו לאדם שנברא, או טוב לו לאדם שלא נברא. נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא. אז אם נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא, אמא, אבא, למה הבאתם אותי לעולם? הרי טוב לו לאדם שלא נברא. התשובה היא, אז אם הבאתם אותי, למרות שזה טוב לא להיברא, למה צריך לכבד אתכם? אז למה בכל זאת מכבדים הורים? התשובה היא, החיוב הבסיסי של כיבוד הורים, כאשר ציווך השם אלוקיך. ונקרא את זה השבת בדיברות. כאשר ציווך השם אלוקיך. זאת אומרת, לא כי זה מסתדר לי, זה נוח לי, זה לא רלוונטי. כן מסתדר, לא מסתדר, החיוב הבסיסי כאשר ציווך השם אלוקיך. על זה, הכל מגיע. כמה שנכבד אותם, זה יהיה טיפה מן הים. כמה שנוקיר להם טובה, זה כמעט כלום ממה שהם עושים עבורנו ביודעים ובלא יודעים. הכל נכון. מצווה אדירה. אבל הבסיס של המצווה, כאשר ציווך השם אלוקיך. אומרת אמא רבקה, יעקב בני, תקשיב לי טוב, אח שלך, עשיו, הוא מצטיין והתפרסם בכל העולם במצווה אחת. הוא מכבד אותי, אומרת אמא רבקה ואת אבא. אבל תדע לך, הוא מכבד אותי בגלל כדאיות. אמא, אבא, הבאתם אותי לעולם, תודה, אני יכול להרוג, לגנוב. בכלל, תהיו זקנים, אני אכבד אתכם, אני אהיה זקן, יכבדו גם אותי. הכל כדאיות. אבל בכל זאת, תקשיב, בני היקר, יעקב אומרת לו רבקה. המצווה הזאת, יש סיכוי גדול שתעמוד לזרעו להחריב את בית המקדש. מה שאני רוצה ממך, שאתה תקיים את המצווה בצורה הנקייה, התאורה. אתה לא רוצה לשקר את אבא, אני יודעת. אתה לא רוצה לצאת מארץ ישראל, אני יודעת. אבל למה אתה הולך לעשות את המצווה? לא כי אתה רוצה או לא, אלא כאשר ציווך השם אלוקיך. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. שומע את זה יעקב, הולך לקבל את הברכות. ועושה, שומע מה שאמא ומה שאבא אמרו לו. זאת אומרת, אומרת רבקה ליעקב, דרך מצוות כיבוד הורים, יש לנו את היכולת לקרב את בניין בית המקדש. וירושלים ממך, איכה ברחמים תשוב, תפילת נחם שנאמר במנחה, ותחזנה עינינו בשובך לציון, זה יכול להגיע מהר יותר דרך כיבוד הורים. ושעוסקים בכיבוד הורים, זה לא רק בחייהם, זה גם במותם. ונסביר את הדברים. החבר הכי טוב, הכי טוב, של דוד המלך, היה יונתן. יונתן נהרג בקרב מול פלישתים, ביחד עם אבא שאול המלך. כמה דקות לפני הקבורה של יונתן, אומר דוד מילות פרידה. ומה הוא אומר עליו? צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. משפט מאוד טעון, רחמנא ליצלן מה עשו ממנו. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים? אהבה שלי אליך גדולה יותר מאהבה של אישה לבעלה, חס וחלילה. תזכרו את זה כל החיים, כל החיים. הרמה מפנו ועוד אחרים, ככה רומזים על הדבר, דבר נפלא. אומר דוד ליונתן, יונתן אתה עולה למעלה. בכיסא הכבוד, אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת. אבא שלך היה מלך. יכלת להיות מלך אחרי אבא שלך, כי זה עובר מאבא לבן. אבא שלך כמעט הרג אותך, כי הוא שאל אותך איפה אני, ואמרת לו שאני בסעודת ראש חודש עם המשפחה בבית לחם, ואבא שלך הבין שזה לא נכון, זה רק הלכת תחנית, בשנייה האחרונה התכופפת. תגיד לי יונתן, למה עשית את זה? היינו יכולים להישאר ידידי נפש גם בלי זה. אתה יודע מה התשובה יונתן, מה אני חושב שהתשובה? תבדוק, תגיד לי אם זה נכון. יונתן, מי הסבא הגדול שלך? בנימין. ומי האמא של בנימין? רחל. מי הסבא הגדול שלי, אומר דוד? יהודה. ומי אמא של יהודה? לאה. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבה בין רחל ולאה. שרחל הכניסה הביתה את לאה, זה הביא אותך ב-DNA להבין שבורא עולם רוצה שאני אהיה מלך אחרי אבא שלך. לי לא מגיע כלום. סבתא שלך כבר סגרה את זה עם סבתא שלי. במילים אחרות, שום דבר לא נגמר גם אחרי 120. החיבור של הדורות קיים. והרבה פעמים יוצא בבית לומר, זה סבתא שלי או סבא שלי סגרו בשמיים. אם זה את השידוך הזה או את הדבר הזה או זה בזכותם. אז זה מה שאומר דוד ליונתן. הסיבה שזה קורה, זה לא בגללי. סבתא שלך כבר סגרה את זה עם סבתא שלי. אתה הבנת ב-DNA שכך צריך להיות. אז הנה לנו, בצורה מדהימה, עד כמה כיבוד הורים, זה לא רק בחייהם, אלא גם לאחר מותם. ולכן, תראו דבר נפלא, נאמר במדרש, על אליעזר הגדול, איזהו כיבוד הורים גדול. שאלו אותו, תן לנו דוגמה של מישהו שמכבד הורים. את מי הוא מביא כדוגמה? את דמה בן נתינה. דמה הבן של נתינה, הוא ואביו היו סוחרים, באבנים טובות, בתכשיטים. יום אחד הייתה חסרה אבן מאבני החושן. והאבן שהייתה חסרה, ישפה. האבן הזאת הייתה חסרה. 12 אבנים, עודם פיתתה, ברקת, נופך ספירי, אלום, לשם שבוח, למה תרשי שום ישפה? האבן הזאת הייתה חסרה. אמרו, אם יש סיכוי למצוא אותה, כי תבינו, אם האבן חסרה, חסר בבגדי הכהן, אז חסר בכל העבודה. אמרו, בטח אצל דמה, נתינה, אצלהם אולי אפשר למצוא. הגיעו אליו הביתה, דפקו בדלת, דמה פותח את הדלת, מיד הם אומרים לו, נשלם לך על האבן הזאת 1,000 זהובים. כמובן, מעל כל מחיר הגיוני. הוא אומר, חכו דקה, נכנס פנימה לחדר, יוצא אחרי 2 דקות, אומר, אני מצטער, אי אפשר. למה אי אפשר? הוא ראה את אבא נח, שם את הרגליים על הטבע עם האבנים הטובות. הוא אומר, אני לא מהיר את אבא. הם הבינו, אי אפשר, עוד כסף, אמרו לו 10,000 זהובים. בינתיים אבא התעורר, הוא הוציא את הטבע, מצאו את האבן, רצו לשלם 10,000 זהובים, הוא אומר להם, לא, לא מוכר כיבוד הורים בכסף. סגרנו 1,000, זה מה שיהיה. איזה אבן הייתה חסרה, אמרנו? ישפה. אבן של בנימין. מה המיוחד אצל בנימין? הוא היחיד שכיבד את אבא. את אמא הוא לא יכל כי נפטרה בלידה. האחים לא כיבדו את אבא, מכרו את יוסף. ולכן זכה בנימין שבחלקו נבנה בית המקדש. והנה עכשיו האבן של בנימין חסרה. ואיך מקבלים אותה בחזרה? דרך כיבוד אב, שדמה כיבד את אביו ולא העיר אותו. כך אומר לנו המשך חוכמה. דה, כל השבטים ציירו לאביהם במכרת יוסף. יוסף עצמו לא הודיע לאביו. רק יוסף היה ירא מפני החרם. אבל בנימין כיבד לאביו. לכן שאתה שכינה בחלקו. ולכן כשעבד ישפה מבנימין, הראה לו השם יתברך גודל מצוות כיבוד אב. כמה זה נפלא שחוזרים לשלמות העבודה במקדש, משלימים את האבן החסרה דרך מצוות כיבוד אב. לכן אומרים לנו חז"ל, שאומרת רבקה ליעקב, אם אתה תקיים את המצווה בצורה אמיתית, לא כי אתה רוצה או לא רוצה, אלא כאשר ציווך השם אלוקיך, אמא אמרה אני עושה, אבא ביקש אני עושה, זה יעזור לזרחה, אם אסב יחיב את הבית, לחזור לבנות אותו מחדש. אז הנה לנו עד כמה מצוות כיבוד הורים בעצם מקרבת אותנו לבני ביתך כבתחילה. ולכן, שעה שיעקב נכנס לאבא עם מגדי עשיו החמודות, אבא מתבלבל, הכל כל יעקב ידע מדי עשיו, כמו שהחזל אומרים, בוא, כשנה בני, הוא ניגש, רוצה לנשק אותו, בערך את ריח בגדיו. שואלים חזל בגמרא בסנהדרין, איך אפשר להריח בגדים של אדם שחוזר מהשדה מצייד, זהה, דם של העופות, של החיות שהוא תפס. באותו שעה נכנס עם זה ריח גן עדן. אז כמובן המפרשים אומרים, כי בבגד הזה זה היה הבגד של אדם הראשון שעבר מדור לדור. אז אני לא מבין דבר אחד. זה בגד שמגיע משם ולכן יש בו ריח של גן עדן? בבגד הזה. הרי עשיו כל חייו שירת את אבא בבגד הזה. שנבין מה זה כיבוד הורים של עשיו. איך נאמר, בחזל נאמר, אמר אברהם שאומר גם לי אלו, כיבד בריאה את אבותיו, כמו שאני כיבדתי את אבותיי. ומצאתי שכיבד עשיו לאביו יותר ממני. כיבוד הורים של עשיו, זה בכלל איננו הבנה מה זה. אז הוא כל הזמן הולך עם הבגדים המיוחדים. למה לא כתוב בשום מקום שהוא ריח את ריח גן עדן? הרי זה בא משם. התשובה היא, כי הפעם הראשונה מימות עולם, שמישהו מקיים את המצווה של כיבוד אב האם, בצורה הנקייה והתאורה זה יעקב אבינו, כאשר ציווך השם אלוקיך. יצחק ואברהם הולכים לעקדה, אבל אמא לא יודעת כלום. כי אם אמא הייתה יודעת, אומרים חז"ל, היא לא הייתה נותנת ליצחק לעזוב את הבית. בשום פנים ואופן. פה הוא שומע בקולה של אמא, ולכן תראו כמה זה נפלא, זה מדויק. ויקרא יצחק אל יעקב אביו ויברך אותו, ויצווהו, לא תיקח אישה ממותנן. מה זה ויצווהו? כאשר ציפה השם אלוקיך. אומרת רבקה ליעקב, ואתה אבו נשמע מקולין אשר אני מצווה אותך. מה זה מצווה אותך? כאשר ציפה השם אלוקיך. אני יודע זה לא מסתדר לך. אני יודע זה הפוך ממה שאתה עושה. הפוך ממה שאתה מרגיש. אבל כאשר ציפה השם אלוקיך, בהוראת שעה. ולכן, יעקב שקיים את המצווה הזאת בצורה הנקייה ביותר. כמה נפלא, כשבורא עולם מעניש את האדם, הוא יורד למקום חדש, שהוא לא היה שם. אבל המצוות גם יורדות איתו. מצווה אחת לא הייתה שייכת אליו. היא נשארה במקום האותנטי שלה. איזה מצווה? כיבוד אב ואם. זה לא היה שייך אליו. המצווה הזאת נשארה במקום האותנטי. הפעם הראשונה שקיימו את המצווה בצורה הנקייה, התאורה, היה יעקב, אז הריח של שם ירד על הבגדים שבאו משם. ולכן, עכשיו אנחנו מבינים את העניין של ללכת לבית הקברות בתשעה באב. כי הרי מה אנחנו מבקשים? מה ביקשנו? מה הדמעות שהורדנו אתמול, היום? מה נבקש? נחם על ציון, תחזנה עינינו, ירושלים עירך. הולכים לבקש עליהם רחמים, שיבקשו עלינו רחמים, פירוש הדבר, אנחנו פה ממשיכים לעשות טוב גם בשבילהם. אז הם מחזירים לנו בבקשת רחמים. וזה דווקא בתשעה באב. כי בתשעה באב שאנחנו מראים שהכיבוד הורים זה לא רק בין החיים, זה גם לאחר 120, כזה שרשרת של דורות, שום דבר לא נגמר. זה גם מקרב. אם זה אפשרי טכנית להגיע למקומות כאלה, בתשעה באב, זה מקרב גם את בניין בית המקדש. ולכן, איך נאמר, כפי שראינו על רבי אבימי, שעומד עם כוס מים ליד אבא, עומד עם כוס מים, עד שאבא יתעורר לתת לו, ומחכה עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ואבא נחו לא מזיז, לא זז, לא להיר אותו. פתאום יש לו הבנה, באיזה מזמור? מזמור לאסף בר גויים נחלתך, דימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. עכשיו, עכשיו, הוא מבין למה דווקא כאן הוא הבין את המזמור הזה. כי בשעה שהוא עומד כל כך הרבה שעות, כדי לתת לאבא כוס מים, אבא להתעורר, שים את הכוס לידו, הוא ייקח את זה לבד. לא, אני נותן את זה לאבא. וזה היה ברום גילו של רבי אבימי. עכשיו הוא מבין, זה לא קינה לאסף, זה מזמור לאסף. אז הנה לנו, עד כמה, בהיבט נוסף בדבריהם של חז"ל, אנחנו רואים שביום הזה, שאנחנו עומדים לצאת ממנו, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, שהקריאה של איך יכול בשמחה לחמך של מוצאי יום הכיפורים, אפשר לשמוע אותה, אפשר לחוש אותה גם במוצאי תשעה באב, אומרים חז"ל. כי גם בהבנה, בקטע הזה, בדבר הזה, בהתבוננות הזאת, ניקח על עצמנו גם, קצת, אני אומר את זה תמיד לעצמי, גם בחייהם, גם לאחר מותם, עוד קצת, עוד טיפה, בכיבוד הורים אנחנו מתקרבים לבני ביתך כבת תחילה. אנחנו מתקרבים, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. נראה את הדברים את באופן הזה שחזר מלמדים אותנו, אז אין ספק שהיום הגדול הזה באמת ילווה אותנו בפן החיובי והמשמח, הצפון בו, כמו שאמרנו, כי הרי לא אומרים תחנון, ואמרנו מזמור לתודה, ואומרים אותו בנגינה, באמת ילווה אותנו ונצא כאן מהמיצרים של שלושת השבועות של בין המיצרים, לאורה, לשמחה, לברכה, ושבורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.